המחיר הגבוה של המחיר הנמוך. מאת אמיר ברנע, מסצ'וסטס, מתוך מוסף הארץ מתאריך 17 במרץ 2023. הקריינית, אביבה גר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אחד המיתוסים הנפוצים בנוגע לכלבים מסוג פיטבול, הוא שהלסתות שלהם יכולות להינעל על האובייקט בזמן נשיכה. למרות שחוקרים הוכיחו שאין אמת בדבר, רבים עדיין מאמינים במיתוס הזה. אולי מפני שהתבוננות בכלב התקיפה הזה מגלה שלל תכונות כגון נחישות, רוח לחימה ומחויבות טוטלית, שנותנות את הרושם שהוא באמת ננעל על המטרה שלו ולא מוותר עד שישיג אותה. כשמחפשים מקבילה לפיטבול בעולם העסקים, אין מועמד טבעי יותר מג'ף בזוס. לא מפתיע אם כן שב-1994, לאחר שוויתר על משרה נחשקת בוול סטריט, והפנה את כל משאביו להקמת חנות ספרים באינטרנט, אחד השמות ששקל ברצינות לעסק החדש שלו היה relentless.com, חסר רחמים. למעשה, בזוס אהב כל כך את השם עד שרכש את הדומיין, והוא נמצא בבעלות החברה עד היום. עם הקישים relentless.com בדפדפן האינטרנט, מיד עולה האתר amazon.com. כידוע, לבסוף נבחר שם שאפתני לא פחות, אמזון, על שם הנער הגדול בעולם, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה. כמו כלב פיטבול, כך בזוס, נחוש ממוקד להוט טוטלי עד להשגת מטרותיו. כשאמזון הונפקה בבורסה ב-1996, כתב בזוס בתשקיף לבעלי המניות כי יקבל את החלטות ההשקעה של החברה לאור שיקולי מנהיגות שוק ארוכת טווח ולא רווחיות לטווח קצר. האסטרטגיה של אמזון היא למעשה להקריב רווחים עבור צמיחה והשתלטות על השוק. היא לא בחלה כמעט בשום אמצעי כלכלי כדי לעשות את זה. כך למשל, היא מכרה ועדיין מוכרת מיליוני מוצרים במחירי הפסד, פרקטיקה הידועה בשם תמחור תורפני. היא גם השתמשה בתעלולי מס, כאשר מקמה את עצמה במדינת וושינגטון, משום שאז היא אינה חייבת בתשלום מס על ספר שנשלח למדינה אחרת. רק לאחר שנים ארוכות ומאבק עיקש של הרשויות באמזון, נסגרה פרצת המס הזאת בחלק מהמדינות. אמזון גם נקטה מדיניות אגרסיבית ביותר, של חיסול מתחרים ישירים. למשל, כשחברת החיתולים diapers.com סומנה על ידי בזוס ואנשיו כמתחרה משמעותית, הם הציעו לרכוש אותה. וכשזו סרבה, אמזון פתחה במלחמת מחירים קיצונית שdiapers.com לא יכלה לעמוד בה. על פי הערכות, אמזון הפסידה כ-200 מיליון דולר בחודש על מחירות חיתולים, עד שלבסוף הצליחה לרכוש את המתחרה המובסת. כיום, כמעט 30 שנה מאז שהספר הראשון נשלח ללקוח ממחסן ביתו של בזוס בעיר בלוויו במדינת וושינגטון, אמזון כחברה ובזוס עצמו הגיעו רחוק מאוד. המייסד, המכהן כעת כיור החברה, לאחר שהעביר את תפקיד המנכ״ל לאנדי ג'סי ב-2021, ממוקם נכון לחודש זה במקום השלישי ברשימת עשירי העולם, עם און אישי בשווי 115 מיליארד דולר. ואמזון היא אימפריה, או אולי מפלצת, כפי שהסנאטורית אליזבט וורן קוראת לה, שחולשת על תחומים רבים, וסך מחירותיה ב-2022 הגיע ל-514 מיליארד דולר, כמעט מיליארד וחצי דולר ביום בממוצע. ההשתלטות של אמזון על המרחב האינטרנטי הייתה מהירה, אבל ב-2017 היא ביצעה עוד מהלך משמעותי מאוד, כאשר קנתה תמורת 14 מיליארד דולר את הול פודס, רשת הסופרים שמתמחה במזון אורגני, שיש לה 500 חנויות פיזיות בארצות הברית, בריטניה וקנדה. בכך יצא המזון לראשונה מהמרחב האינטרנטי, וביססה נוכחות פיזית משמעותית ברחוב. לאחר שנודע על הרכישה, אמר ג'ים קריימר, גורו ההשקעות הצבעוני מרשת CNBC, כי זה שיבוש לא רק של תעשיית המזון, אלא של החברה האזרחית כולה. אמזון יכולה להשמיד את שולי הרווח בתעשייה ולשלוט בשוק המזון והמצרכים במדינה הזאת. אי אפשר להתחרות עם אמזון במחיר. הם יכולים להפסיד כסף במשך שנים. אף אחד עדיין לא הצליח להתחרות בהצלחה באמזון כשהיא החליטה שהיא רוצה לשלוט בתעשייה כלשהי, ואני לא חושב שזה הולך להיות שונה. עבור הטרקן, כל חבילה נוספת שמשוגרת לפתח ביתו, במקום יציאה לחנות השכונתית, כל צפייה בסרט על פלטפורמת פריים וידאו, במקום יציאה לקולנוע עם חברים, וכל בקשה מאלקסה לשלוח גם השבוע את רשימת הקניות הרגילה, והימנעות מהתנסויות חדשות, הן פעולות בודדות בעלות השפעה שולית. אך כשהפעולות הללו מוכפלות ב-168 מיליון חשבונות אמזון פריים, הן תובעות מחיר כבד. בסופו של דבר, המרחב האורבני מוגדר על ידי העסקים, האנשים והיחסים המרכיבים אותו. ותהליך האמזוניפיקציה, שמגפת הקורונה כמובן רק האיצה, הורס לאט ובעקביות את הרחוב, ויוצר ארצות הברית אחרת. אמזון לא רוצה רק לתפוס נתח שוק גדול יותר ויותר. היא רוצה להפוך להיות השוק עצמו, הפלטפורמה שעליה מתבצע המסחר. מספר העסקים הקטנים העצמאיים, שכבר ירד באופן ניכר, צפוי לרדת עוד. והרחוב המסחרי, כמו שהכרנו אותו, עומד בפני סכנה קיומית. האם זהו סופו? או שמה יוכל להתקיים במקביל למסחר האלקטרוני? והאם בכלל צריך להתעקש על החייאת הרחוב המסחרי? הרי אלו הצרכנים שבוחרים מרצונם החופשי לנתב את הדולרים שלהם לאמזון פריים. אם אף אחד לא כופה עליהם לעשות זאת, ועל פניו נראה שהם מרוצים למדי, אז האם נדרשת התערבות? המותג אמזון כל כך חזק עד ש-74% מהאמריקאים שמעוניינים לרכוש מוצר כלשהו, מתחילים את החיפוש שלהם באתר של החברה. עם למעלה ממיליון וחצי עובדים, אמזון היא גם אחד המעסיקים הגדולים בעולם. לא יהיה זה מוגזם לקבוע, כי אמזון מעורבת באופן ישיר מדי יום, בחייהם של כמעט כל תושבי ארצות הברית, ושל חלק ניכר מאזרחי העולם כולו. מועדון הלקוחות שלה, אמזון פריים, ככל הנראה מועדון הלקוחות המוצלח בהיסטוריה, מונה כ-170 מיליון מנויים רק בארצות הברית, יותר ממספר משקי הבית במדינה, גאוניותו בפשטותו. חבר המועדון משלם $139 לשנה, וזכאי למשלוחי בזק בחינם ללא הגבלה על כל רכישה ובלי מינימום הזמנה. ממש אכול כפי יכולתך. מועדון אמזון פריים שינה מן היסוד את הרגלי הצריכה של הצרכנים. רק בשנה האחרונה נמכרו יותר מ-65 מיליון מערכות אקו בעולם, שעליהם מותקנת העוזרת האישית אלקסה, שעוזרת בביצוע הזמנות באתר החברה. פריים וידאו מספק שירותי סטרימינג ללא תשלום לחברי אמזון פריים, וכך גם שירות המוזיקה אמזון מיוזיק. רינג, מצלמות ההבטחה לדלת, הן הנמכרות ביותר בארצות הברית, ותחנות משטרה רבות בארצות הברית מעודדות את התקנתן. תאגיד הקולנוע הענק MGM, גם הוא כעת חלק מאמזון. כך גם קינדל, קורא הספרים האלקטרוני, ואודיבל, אפליקציית הספרים הקוליים הגדולה בעולם. אפילו שואב האבק החביב, איירובוט, נרכש לאחרונה על ידי אמזון. ורכישת רשת המרפאות One Medical בקיץ האחרון מסמנת עליית מדרגה במעורבות החברה בחיי היומיום של לקוחותיה. את 2018 אפשר לסמן כשנה שבה הגיעה אמזון לשיא מעמדה הציבורי. בסקר שערך באותה שנה מרכז בייקר באוניברסיטה ג'ורג'טאון, נשאלו אמריקאים לאילו מוסדות הם רוכשים את האמון הרב ביותר. אמזון דורגה במקום השני. האמריקאים האמינו באמזון יותר מאשר בבתי המשפט, באוניברסיטאות, בבנקים, בעיתונות, ב-FBI, במשטרה המקומית, בגופים ללא מטרת רווח ובכנסייה. אמזון דורגה גם לפני ענקיות הטכנולוגיה האחרות, גוגל ופייסבוק. הגוף היחיד שזכה ליותר אמון מאמזון היה צבא ארצות הברית. ניסה על גלי ההדה האלה ויהיר מתמיד, בזוס חשב שזהו הזמן המתאים לבחור בעיר שתהיה בית עתידי למטה השני של אמזון, בנוסף לסיאטל. הוא הודיע שבקמפוס החדש יועסקו כ-50 אלף עובדים בתפקידים בכירים בשכר גבוה, ויושקעו 5 מיליארד דולר בתשתיות, והציע לכל עיר להשתתף במכרז יוצא דופן זה. יותר מ-200 ערים בחרו להשתתף במכרז, והחלו במסע חנופה בניסיון לזכות בעדתו של בזוס וצוות המנהלים של אמזון. ההצעות שהוגשו כללו הטבות כלכליות שונות, כגון קרקעות חינם והקלות מס בשווי מיליארדי דולרים. אני אשנה את שמי לאמזון קורומו אם זה מה שצריך, אמר מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קורומו, כדי להמחיש את נחישותו להביא את המטה השני של אמזון לניו יורק. ניו ג'רזי הייתה מוכנה להעניק לאמזון 7 מיליארד דולר עבור מיקום בניו-ארק, ומרילנד הציעה מענק עתק בגובה 8.5 מיליארד דולר, אם זאת תסכים למקם את המטה החדש ממש מחוץ לוושינגטון הבירה. מסונברים מ-50 אלף המשרות המובטחות ומההשקעות הגדולות בתשתיות ובבנייה שיגיעו עם המטה החדש של אמזון, מה שכל אותם ראשי ערים בנבחרי ציבור שכחו כמובן הוא שאת כל ההטבות המפליגות שהבטיחו, הם יעניקו לאותה חברה אשר פעילותה זורעת הרס באותן ערים ממש. בסוף 2018 הודיעה אמזון על שתי זוכות, לונג איילנד, ניו יורק וארלינגטון, וירג'יניה, אשר אמורות היו לחלק את השלל ביניהן. הבחירה בניו יורק עוררה ביקורת ציבורית בעיר מצד מחוקקים, אקטיביסטים ומנהיגי איגודים, שטענו כי אין סיבה להעניק לענקית הטכנולוגיה 3 מיליארד דולר בתמריצים ממשלתיים. עקב כך, נסוגה אמזון מבחירתה בניו יורק, והחליטה להקים רק מטה אחד נוסף קטן יותר בווירג'יניה, ובו 25 אלף משרות. הבחירה בארלינגטון, מרחק 10 דקות נסיעה מהבירה, לא הייתה תמימה ככל הנראה. בזוס הבין בשלב מוקדם כי ככל שאמזון תגדל ותצבור בידיה יותר כוח והשפעה, כך תהיה חשופה יותר לביקורת וללחץ ציבורי על הרגולטורים לרסן אותה. מכיוון שמוקדי הכוח נמצאים בוושינגטון די-סי, הוא ביצע מהלכים אסטרטגיים שיקנו לו כוח והשפעה בבירת ארצות הברית. הראשון שבהם היה רכישת הוושינגטון פוסט. תמורת 250 מיליון דולר, שבריר אחוז מהונו, הפך בזוס לפני כעשור לבעלים של עיתון הבית של הבירה, אשר מילא לאורך עשרות שנים תפקיד חשוב בעיצוב הפוליטיקה והמדיניות של ארצות הברית. שנית, בזוס הגדיל באופן דרמטי את מספר הלוביסטים שפועלים בוושינגטון כדי לקדם את האינטרסים של אמזון. על פי האתר Open Secrets, העוקב אחר כסף המנותב לפוליטיקה האמריקאית, ב-2012, מספר הלוביסטים שהועסקו על ידי אמזון היה 25, בתקציב שנתי של $2.5 מיליון. בשנה שעברה, מספר הלוביסטים כבר עמד על 125, ותקציבם התנפח ל-$21 מיליון. מהלך נוסף שביצע ב-2016 היה רכישת האחוזה המפוארת ביותר בוושינגטון, אשר שימשה בעבר כמוזיאון טקסטיל, והפיכתה לבית שעשועים, שבו יוכל בזוס לארח את אנשי המפתח בבירה. לסטייסי מיטשל, מנכלית המכון להסתמכות עצמית מקומית, Institute for Local Self-Reliance, מכון מחקר והסברה הפועל בארצות הברית מ-1974, שמעודד קיומן של קהילות מקומיות מסגשגות, מגוונות ושוויוניות, המלאכים של בזוס שקופים. הנוכחות הפיזית בוושינגטון הבירה היא בחירה אסטרטגית מובהקת של בזוס. היא אומרת בריאיון ממשרדה בפורטלנד, מיין. ממש לפני שפרצה מגפת הקורונה, הוא ערך מסיבה ענקית באחוזה שלו, שהגיעו אליה כל האנשים החשובים בוושינגטון, מימין ומשמאל, כולל עיתונאים וקובעי מדיניות. לדבריה, אסור לזלזל גם בהשפעה הרכה שמגיעה עם 25,000 עובדים במשרות נחשקות במטרו של DC. למשל, אם אתה מישהו שעובד באמזון, והילדים שלך הולכים לבית ספר עם הילדים של האנשים שמקבלים החלטות בעיר, לערבוב הזה יש הרבה מאוד השפעה. בזוס אדם חכם, בכך אין ספק. הוא מסתכל על העולם, הוא מבין שבשלב זה אין שום איום תחרותי שעומד לבוא ולאתגר את אמזון. למעשה, הדבר היחיד שיכול אולי לעצור את הלוויתן הזה מלגדול עוד יותר, הוא התערבות של קובעי מדיניות פדרליים. לכן זה לא מפתיע שעל בסיס החישוב הזה הוא התמקד בבירה. הרגולטורית, שבזוס ככל הנראה פוחד ממנה יותר מכל, היא לינה קאן, יו"ר נציבות הסחר הפדרלית, Federal Trade Commission, המופקדת בין יתר תפקידיה על רשות התחרות ואכיפת חוקי ההגבלים העסקיים בארצות הברית. מינויה על ידי הנשיא ביידן כרגולטורית של המגזר העסקי, היווה מסר ישיר לענקיות הטכנולוגיה שיש מי שעוקב בדאגה אחר כוחם המתעצם. כמה שנים לפני מינויה, בעת שכאן הייתה פרופסורית למשפטים באוניברסיטת קולומביה, היא כתבה מאמר משנה פרדיגמה ושמו פרדוקס ההגבלים העסקיים של אמזון. זהו אחד המאמרים החשובים והמצוטטים ביותר בנושאי תחרות בעידן של ענקיות הטכנולוגיה, ובעקבותיו יעודכנו חוקי ההגבלים העסקיים במדינות רבות בעולם. במאמרה כתבה כאן, עלינו לראות באמזון ישות משולבת. השאיפה לאמוד את תפקידה בשוק של החברה על ידי בידוד תחום עסק מסוים, והערכת המחירים באותו פלח, לא מצליחה לתפוס את הצורה האמיתית של הדומיננטיות של החברה, ואת הדרכים שבהן היא מסוגלת למנף את היתרונות שהושגו במגזר אחד, כדי להגדיל את העסקים שלה במגזר אחר. במילים אחרות, על פי כאן, ניתן לקבוע כי לאמזון כוח מונופוליסטי, גם אם בשוק בודד, היא רחוקה מלהחזיק בנתח שוק משמעותי. הכוח המצרפי שלה, בין היתר דרך מועדון אמזון פריים, הוא שנותן לה כוח מופרז בשוק המסחר האלקטרוני. ולכן הרגולטור צריך להשתמש בפריזמה רחבה יותר כדי להעריך ולהגביל את כוחה. אפילו ג'ף בזוס מודה בפה מלא שכוחה של החברה שלו גדול מסכום חלקיו. אנחנו מייצרים רווחים בצורה מאוד יוצאת דופן. כשאנחנו זוכים בגלובוס הזהב על הפקה של אמזון סטודיו, זה עוזר לנו למכור יותר נעליים, אמר פעם בריאיון. הוול סטריט ג'ורנל דיווח לאחרונה כי נציבות הסחר הפדרלי מכינה תביעה פוטנציאלית להגבלים עסקיים נגד אמזון, אשר תוגש ככל הנראה בחודשים הקרובים. התביעה תטען שחלק משיטות העבודה העסקיות של ענקית הטכנולוגיה אינן תחרותיות, וייתכן שאף תטבע את פירוק החברה. אם הדיווח נכון, זה יהיה רגע דרמטי שבו כאן, אשר בנתה חלק ניכר מהקריירה שלה על בסיס מאמרה מנוסח ככתב אישום נגד אמזון ובזוס, הפיטבול ממוקד המטרה, התעמתו בבית המשפט לקרב ענקים על עתידה של החברה. אבל גם אם תוגש תביעה נגד אמזון, אם לשפוט מההיסטוריה, מדובר בתהליך שיקח שנים רבות. בין השנים 1998 עד 2001, הדיינה תביעה דומה בבתי המשפט בארצות הברית, נגד חברת מייקרוסופט, שהואשמה אף היא בניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, מניעת תחרות ועוד. התביעה ביקשה בתחילת המשפט לפרק את מייקרוסופט, אך לבסוף הושגה פשרה. בדומה למייקרוסופט, אמזון ודאי תזכור את שירותיהם של אנשי המקצוע הטובים ביותר במדינה כדי להדוף את האישומים. מול סוללת עורכי הדין, היועצים הכלכליים הגובים $700 לשעת עבודה, והמומחים מהאקדמיה שיגויסו, תמורת סכום בין 6 ספרות, להעיד לטובת אמזון, או לספק את חוות דעתם המקצועית והאובייקטיבית, תעמוד חבורת פקידי מדינה המשתכרים שכר הוגן, אך נמוך דרמטית מהמומחים שאמזון תזכור, ומאמינים בצדקת דרכם. אשאיר לקוראים להעריך למי יש סיכוי טוב יותר לנצח במשפט אם יתקיים. שעת בוקר, יום חמישי, אמצע חודש פברואר. אני מתחיל את הסיור שלי בקיימברידג', מסצ'וסטס, בחנות הספרים העצמאית פורטר סקוויר בוקס. הסיסמה שלה היא Fiercely Independent. עצמאית בעוז או עצמאית בחירוף נפש, ולכולם ברור למה. התמזל מזלי, ולמרות שעדיין אמצע החורף, אנשים ממלאים בפעם הראשונה זה כמה חודשים את השולחנות הקטנים מחוץ לבית הקפה זינג, העצמאי, כן, העצמאי, הפועל מתוך חנות הספרים. חנות הספרים ממוקמת מול מגרש חנייה בקניון פתוח, מכוער למדי, שבין שאר דייריו ניתן למצוא את רשתות הענק טארגט, CVS ודנקן דונאטס. בתוכה יש תחושה מסוימת של קהילה, אם כי הרגשה היא שיש בה מידה של השתדלות יתר. יותר מדי אנשים שואלים את צוות החנות איך היה ערב הקריאה אתמול בערב, ואם נמכרו הרבה ספרים. יש הרבה דגש והרבה מאוד גאווה בעובדה שמדובר בחנות ספרים עצמאית שמצליחה לשרוד כלכלית למרות אמזון, כמו מעין נס שאנו עדים לו. רחל וקס ויוסי פרג'ון, ישראלים לשעבר, התגוררו בקיימברידג' במשך 15 שנה, לפני שוויתרו על החלום האמריקאי ועברו למונטריאול לפני 2 שנים. וקס מאשרת את הרושם שלי לגבי חנות הספרים. כשאתה קם בבוקר ואומר לעצמך, היום אני הולך לעשות מעשה טוב, אתה הולך לשם וקונה ב$30 ספר שאתה לא ממש צריך, רק כדי שהחנות תשרוד וכדי לנקות לעצמך את המצפון. אבל כשיש ספר שאתה באמת צריך, בדרך כלל לא תמצא אותו על המדף. אפשר להזמין אותו עבורך, אבל זה לוקח שבוע. אז אתה חוזר הביתה, מזמין אותו באמזון, והספר אצלך למחרת. פשוט אי אפשר לעמוד בפיתוי, היא מסבירה. העיר קיימברידג' היא מקום מעניין לבחון בו את יכולת שרידותו של הרחוב המסחרי המסורתי בעידן אמזון פריים. אם אפילו בקיימברידג' העמידה והמתוחכמת, דריסת הרגל של אמזון משמעותית, המסקנה המתבקשת היא שהרחוב המסחרי בעיר הממוצעת בארצות הברית נמצא בסכנה קיומית. בדרך לקיימברידג' האזנתי באפליקציית אודיבל של אמזון לספרה של ג'יין ג'ייקובס, The Death and Life of Great American Cities. הספר פורסם לפני יותר מ-60 שנה, אך חלקים ניכרים ממנו רלוונטי מתמיד. ג'ייקוב סופרת, עיתונאית ותיאורטיקנית אורבנית מהחשובות במאה ה-20, התגוררה לאורך עשרות שנים בווסט וילג' במנהטן, וצידדה בצפיפות עירונית, כלכלה מקומית ובניינים בעלי עירוב שימושים כתנאים הכרחיים לקיומו של רחוב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 היא זכתה להכרה בעקבות המאבק שהובילה לביטול תוכניתו של רוברט מוזס, מתכנן עירוני רב השפעה בניו יורק, לבניית אוטוסטרדה שתחצה את דרום מנהטן. רבים טוענים כי העיר ניו יורק ניצלה בזכותה. ג'ייקובס עודדה את תושבי העיר להכיר את המקומות שהם חיים בהם, שבהם הם עובדים ומבלים, וטענה כי חלק משמעותי מהערך המוסף של העיר מתרחש במפגשים מזדמנים, בזמן שאנשים פשוט יוצאים מהבית לעשות סידורים. לערים יש את היכולת לספק משהו לכולם, רק בגלל ורק כאשר הן נוצרות על ידי כולם, היא כתבה. מעניין, מה הייתה חושבת על אמזון? אני רוצה לבדוק את השטח, וצועד לאורך שדרת מסצ'וסטס הרחבה והארוכה. הרחוב לא מת, אבל חנויות רבות מוצאות להשכרה. אחד הדברים הבולטים לעין הוא היעדרן של חנויות בגדים. זירה שחלק גדול ממנה עבר לאינטרנט. אני חולף על פני מסעדה ובית קפה שסגרו את שעריהם, ועל פני חנות אופניים שבית המשפט הכריז עליה כפושטת רגל. מדי כמה דקות חולף ון כחול של אמזון, מאותר בלוגו המפורסם של אמזון פריים, חץ שיגור בצורת חיוך. יש משהו סמלי בכך שדווקא בלב כיכר סנטרל, המנסה בכל כוחה, אך בהצלחה החלקית בלבד, לשמר את צביונה המקומי ואת העסקים העצמאיים שלה, תקעה אמזון דגל כשפתחה חנות חלוקה והחזרה של חבילות גדולה ויעילה במיוחד. אמזון הבינה מזמן שאחיזתה בזירת המסחר לא תהיה שלמה אם לא תהיה לה נוכחות פיזית בערים. אסטרטגיה המכונה Bricks and Clicks. לשם כך רכשה את רשת Whole Foods, המתפקדת כיום גם כסופרמרקט, שמציע הנחות ומבצעים ללקוחות אמזון פריים, וגם כתחנת חלוקה, שבה ניתן לאסוף חבילות או להחזיר מוצרים שנרכשו ולא התאימו. בקיימברידג' לבדה ישנם 3 סניפים של הול פודס, ובאזור המטרופולין של בוסטון לפחות 15. לתושבי קיימברידג' שרוצים לקנות פירות וירקות טריים באיכות טובה, האופציה הנגישה ביותר היא הול פודס, אומרת לי וקס. צריך להיות אידיוט לא לעשות מנוי לאמזון פריים, כי אתה מקבל הנחות בשווי מאות ואולי אלפי דולרים בשנה. השימוש באמזון פריים יצר אצלי שינוי דרמטי בהרגלי הצריכה ובצורת המחשבה. כשאתה צריך משהו, אתה הולך לאמזון, וזה למחרת מגיע אליך הביתה. אתה מפתח ציפייה לכך שהצרכים שלך יסופקו באופן מיידי, ואם זה לא קורה, נוצרת תחושה שכנראה יש איזושהי בעיה, משהו לא בסדר. אם אתה משתמש גם בכרטיס האשראי של אמזון פריים, אתה זכאי להחזר נוסף של עוד 5% על הקניות שלך ברשת הול פודס ובאתר של אמזון. תומר רבינוביץ', אדריכל ישראלי המתגורר בקיימברידג' ועובד בבוסטון הסמוכה, מעיד על עצמו שאינו אופטימיסט גדול. אך במקרה של אמזון, למרות נוכחותה הגוברת, הוא לא מודאג יותר מדי, וטוען שמוקדם להכריז על מותו של הרחוב. עיר עם מארג מורכב של קשרים עם רשתות בהרבה רבדים, הוא אומר. יש את הפריסה של מוסדות הציבור, את הפריסה של השטחים הפתוחים ורשת הרחובות ואת מערך הקשרים בין אנשים, כלכליים וחברתיים. ככל שיש לך ריבוי גדול יותר של משתתפים וישויות בתוך הסביבה העירונית, זה מעלה באופן דרמטי את הסיכוי לאינטראקציות בין גורמים שונים בעיר. זה מה שמחיה את הערים בסופו של דבר. עכשיו, אמזון הגיע לעיר? היא בסך הכל עוד איזה נדבך, הוא מוסיף. רבינוביץ' היה מעורב בתכנון השכונה החדשה שתיבנה בשטח שבו עמד שדה דוב בתל אביב. להשקפתו, המפתח לרחוב מתפקד וברי הוא פעילות ברחוב, ולאו דווקא חנויות. לשיטתו, אם המסחר ברחוב הולך ודואך, לא משאירים חנויות ריקות, ומוצאים שימושים אחרים, למשל גן ילדים. לכן, בתכנון של שדה דוב, הדגש לא היה על חזית מסחרית, אלא על חזית פעילה. משמח לדעת שחלוקת החבילות של אמזון במתחם שדה דוב העתידי, תעשה על ידי שליחים רגליים, רוכבי אופניים או על גבי סקוטרים. זה ודאי ישפר את איכות החיים של תושבי השכונה החדשה, אך השאלה היא, מה תהיה מלכתחילה המוטיבציה של התושבים לצאת מהבית ולהיות חלק מאותה חזית פעילה בעידן שבו הכל מגיע אל סף דלתם. בנוסף, יש לתהות מה יקרה להם עצמם כשיצאו פחות ופחות מהבית. מחקרים רבים מצביעים על כך שאנשים שמבלים זמן רב יותר בחברת אנשים אחרים מאושרים יותר. ההסתגרות פנימה פוגעת אם כן ברמת האושר שלנו. בנוסף, כמו כל יכולת אחרת, אלו שלא מתאמנים באינטראקציות חברתיות, יהיו פחות טובים בכך. ישנן עדויות רבות לכך שבקרב בני דור ה-Z, הרגיל לבצע את מרבית האינטראקציות באופן דיגיטלי, קיימת חרדה משיחות חולין או משיחות טלפון. נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי האמריקן אנטרפרייז אינסטיטוט, מצביעים על כך שהאמריקאים נעשים יותר ויותר בודדים. ב-1990, 3% אמרו שאין להם אף חבר קרוב. ב-2021, השיעור עלה ל-12%. באופן דומה, ב-1990, 16% מהאמריקאים דיווחו שיש להם פחות משלושה חברים קרובים. וב-2021, השיעור כבר קפץ ל-32%. בינתיים, ברחובות העיר, האמזוניפיקציה נמשכת במלוא עוזה, והערים נדרשות להתמודד עם האתגרים שהתהליך כופה עליהן. הבאזוורד העכשווי בקרב מתכנני ערים הוא עיר 15 הדקות. 15 minute city. ביטוי שטבע קרלוס מורנו, אורבניסט מאוניברסיטת סורבון בפריז. על פי תפיסתו, יש לתכנן ערים באופן שיאפשר לתושבים גישה לכל השירותים היומיומיים שלהם, כגון קניות, חינוך, בריאות ופנאי, בהליכה של 15 דקות או רכיבה על אופניים. הפחתת התלות במכונית, הליכה ברגל, תמיכה בעסקים מקומיים ומינגלינג עם תושבי השכונה, ישפרו את איכות החיים הכוללת של תושבי הערים, טוען מורנו, המהדהד שוב את תובנותיה הוותיקות של ג'יין ג'ייקובס. רק בשנה האחרונה אימצו לא מעט ערים, ופריז בראשן, את מודל 15 הדקות, והן פועלות כדי ליישם אותו, וכך גם במסצ'וסטס. נוח קורץ הוא מנהל תוכנית חדשה ושאפתנית שיזמה מדינת מסצ'וסטס, ומטרתה להחיות שכונות נחשלות ומרכזי ערים קטנות במעטפת של בוסטון. התוכנית מיועדת לערים בינוניות בגודלן, בעלות אוכלוסייה של בין 35 ל-250 אלף תושבים, ובחתך סוציו-אקונומי בינוני או נמוך, ההכנסה הממוצעת ומספר שנות הלימוד הממוצע של תושביהן נמוכים מהממוצע הארצי. לשאלתי, איזה סוג של עסקים יקבלו תמיכה מהתוכנית, קורץ משיב, יש שני דברים שעובדים עכשיו. הראשון הוא כמובן מסחר אלקטרוני, והשני הוא חוויה כמעונאית מהנה. אם אתה צריך עצה טובה באמת, או שאתה רוצה לקנות משהו באמת ייחודי, או פשוט ליהנות מהליכה ברחוב ראשי שקוראים בו דברים, אתה תבחר בחוויה כמעונאית. בזה אנחנו תומכים. סבון למדיח כלים, אני אקנה באמזון. הוא מציין כי הדגש הוא על תמיכה בעסקים קטנים, עד 5 עובדים, שנותנים חוויה או שירות ייחודיים בקהילה. אחד העסקים שאני הכי אוהב זה מספרה, ויש לכך כמה סיבות. כל אחד יכול לפתוח מספרה עם הון התחלתי נמוך מאוד. כל מה שאתה צריך זה חלל קטן מגניב וכמה כיסאות. ובמספרות יש כל הזמן תנועה, כל הזמן אנשים יוצאים ונכנסים. מספרות הן גם ייחודיות מבחינה תרבותית. לכל קבוצה אתנית יש מספרה משלה. אתה הולך למספרה לא רק להסתפר בה, אלא גם כדי להיות בה. וכמובן, אמזון לא יכולה להתחרות בהן, זה עסק חסין מסחר אלקטרוני, קורץ מסכם. זווית נוספת במאבק הערים על שימור חיוניותם, מספק דוקטור ג'ף רוזנבלום. מומחה לתחבורה עירונית ואורבניסט בנשמתו, שמתגורר בקיימבריץ' ב-20 השנים האחרונות. גם הוא שותף לדאגה לעתיד הרחוב, אך דאגתו נתונה פחות למסחר ויותר למערכות תחבורה עירוניות ממוקדות אנשים, המחברות אנשים למקומות שהם חיים בהם. ברוח זו הוא ייסד ב-2005 ארגון ללא מטרת רווח ושמו רחובות שניתן לחיות בהם. Livable Streets. כשהתחלנו, היו בחדר קבוצות שונות, מספר רוזנבלום. חלק דיברו על רכיבה על אופניים, חלק דאגו להולכי הרגל, ואחרים תמכו בתחבורה ציבורית. נראה היה שאף אחד לא ממש דיבר עם האחר. בנוסף, כולם חשבו על ההגעה לעבודה כעל משהו מכני מאוד. יש להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אבל כשמסתכלים על מקומות ידידותיים לאופניים כמו באירופה, שממנה קיבלתי את ההשראה, אתה מבין שההגעה היומית לעבודה היא הטיול הפחות חשוב ביום. ההליכה והרכיבה על אופניים לבקר חברים והטיול בשכונה שלך חשובים יותר. ניסינו להציג גישה הוליסטית לתחבורה ולתכנון העירוני, ולהתייחס דרכה גם לבריאות הציבור. הקשר הזה בין חיים פעילים, תחבורה ומערכת היחסים שיש לאנשים עם הסביבה שלהם. ארגון רחובות שניתן לחיות בהם פעיל עד היום ומקדם שלל פתרונות תחבורתיים בשכונות השונות של בוסטון. מרמת עיצובו ותזמונו של רמזור להולכי רגל בצומת מסוים, דרך תדירות האוטובוסים, תוואי שבילי האופניים, ומשך הזמן המקסימלי במדחן העירוני. הכל כדי להפוך את אותן נסיעות והליכות למהנות יותר ומחברות יותר בין האנשים ובינם לבין העיר. הערים, אם כן, לא נכנעות בקלות. 3 מתכנני ערים נוספים ששוחחתי עמם חושבים שהעיר תשכיל להמציא את עצמה מחדש. התפוסה בדאונטאון של בוסטון נמוכה מפני שאנשים עברו לעבוד מהבית? צריך להמיר משרדים לדירות מגורים. קשה למצוא סוחרים לכל הנכסים הפנויים בקיימבריג'. אפשר להתפשר ולהכניס חנות עירונית קטנה יותר ורבת קומות של טארגט לעיר. הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לעיר זה הימצאות מבנים נטושים, וניתן למצוא פתרונות כדי למנוע זאת. כך הם חושבים. אלא שאם מחברים את הנקודות, למשל לאורך 20 השנים האחרונות, אפשר לראות בבירור שתהליך האמזוניפיקציה הולך ומתעצם. פחות מסחר ברחובות, פחות אינטראקציות מקריות בין אנשים, יותר הודעות טקסט ופחות שיחות טלפון, והרבה יותר מדי מסעיות כחולות של אמזון. חבר שמתגורר בפרוור של סן פרנסיסקו אמר לי לא מזמן שהאתגר השבועי הגדול ביותר שלו הוא להצליח להכניס את כל הקרטונים של אמזון פריים לפח המחזור הכחול הגדול שבחצר ביתו. כל יום מגיעה חבילה חדשה. קשה להתכחש לכך. הרחוב נמצא בדעיכה. כדי להיות הוגן, חשוב לציין כי אמזון קשובה, גם אם באופן חלקי, לביקורת המופנית נגדה. למשל, כתגובה לביקורת על הנזק הסביבתי שלה, הודיעה אמזון על חוזה שחתמה לרכישת 100,000 מסעיות חשמליות מחברת ריוויאן, שבה היא גם שותפה. בנוסף, הודיע בזוס באופן אישי על תרומה בסך 10 מיליארד דולר להקמת קרן חדשה, Earth Fund, אשר תקצה את משאביה להתמודדות עם משבר האקלים. כל זה כמובן לא מפריע לו לנהל אורח חיים בזבזני ורעבתני. בזוס מחזיק בשלל דירות יוקרה ואחוזות בערים רבות, ורק לאחרונה דווח כי רכש את היכטה המפוארת ביותר שנבנתה אי פעם, בעלות של 500 מיליארד דולר. לא בדיוק סגנון החיים של גרטה טונברג. בתגובה לדיווחים על תנאי העסקה קשים ומספר גבוה יחסית של פציעות בזמן העבודה במחסנים ובמרכזים הלוגיסטיים של החברה, אמזון הודיע ב-2018 על העלאת שכר המינימום של עובדיה ל-15 דולר לשעה, ואף קראה לחברות אחרות להצטרף אליה. מאז העלתה את שכר המינימום פעמיים נוספות, והוא עומד כעת על 19 דולר לשעה. אך במקביל, ביטלה חלק מהטבות הכספיות לעובדיה. אמזון גם מאפשרת לעסקים קטנים ברחובות שכונתיים גישה לשוק אינסופי של קונים פוטנציאליים בכל רחבי העולם דרך פלטפורמת amazon.com, ולבסוף עבור קבוצות מסוימות באוכלוסייה, למשל אנשים עם מוגבלויות או אלו שגרים בפריפריה ואין להם גישה מיידית לכל השירותים והמוצרים הנמצאים ברחובות העיר, אמזון היא כמו נס ששיפר את איכות חייהם באופן משמעותי. אך אם למישהו נדמה שאמזון מתכוונת לעצור כאן, הוא כנראה לא הבין איך בזוס חושב. שירותי בריאות, מרשמים רפואיים ותרופות, שירותים פיננסיים, משכנתאות, כולן תעשיות שנמצאות על הכוונת שלו, וחלקן נמצאות כבר בשלבים מתקדמים לקראת כניסה לאקוסיסטם האמזוני. גם האובססיה לספק שירות מושלם ללקוח לא נעצרת לרגע. חטיבת התעופה של אמזון, פריים אייר, שוקדת כבר יותר מעשור על פיתוח ציר רחפנים, אשר יוכל למסור חבילות ללקוחות בתוך פחות משעה ממועד הרכישה. מנהל התעופה הפדרלי בארצות הברית, FAA, העניק לאמזון תעודת מוביל אווירי, ועל פי אתר החברה, בשנה הקרובה יוכלו תושבי העיירה לוקפורד בקליפורניה לקבל חבילות של אמזון בעזרת רחפנים. היחידים שאולי יכולים לעצור את ההתפשטות הזאת הם לינה קאן והצוות שלה ברשות ההגבלים העסקיים. אם בית המשפט אכן יורה על פירוקה של אמזון, היא כנראה תופרד לשלוש חברות. הראשונה תהיה חטיבת הענן הרווחית שלה, AWS. החברה השנייה תהיה פלטפורמת המסחר המיועדת למחירות צד שלישי. החברה השלישית תהיה כל מה שנשאר, מועדון אמזון פריים והמוצרים שנמכרים באופן ישיר על ידי אמזון. החטיבה הזאת מפסידה מיליארדים רבים של דולרים בשנה, וסובסדה לאורך השנים על ידי חטיבת הענן ומחירות צד שלישי. ברגע שתעמוד לבדה כחברה עצמאית, לא תוכל עוד לאורך זמן למכור במחירי עלות או הפסד, או לספק משלוחי חינם ללא הגבלה. עקב כך, תאלץ להעלות מחירים, וייתכן שלאט לאט תאבד את הדומיננטיות שלה. אך גם אם כל זה יתרחש, והרגולטור האמריקאי יצליח לפרק את אמזון, את חותמה היא כבר השאירה, ותהליך האמזוניפיקציה כנראה לא יעצר. לראיה, וולמארט השיקה שירות מתחרה ושמו וולמארט פלוס, דומה במהותו לאמזון פריים, שזכה להצלחה אדירה ב-2022. הנוחות, המחיר, המבחר, המיידיות, הם תחרות חזקה מדי לרחוב המסורתי, לפחות בארצות הברית. בהקשר הישראלי, בחינת ההשפעות של אמזון בארצות הברית חשובה, כיוון שהיא יכולה לנבא איך תראה הנוכחות העתידית שלה כאן. אמזון החלה לפעול בישראל ב-2019, אך דריסת הרגל שלה מינימלית, כיוון שהיא עדיין מסתמכת על משלוחים מאירופה וארצות הברית, ואין לה מרכזים לוגיסטיים ומחסני הפצה בישראל. כשזה ישתנה, ואם תנקוט אסטרטגיה תמחור דומה לזו שבה היא משתמשת במדינות אחרות בעולם, אין סיבה שלא תכבוש נתח שוק הולך וגדל משנה לשנה בקרב הצרכן הישראלי חובב המבצעים. לאחר תהליך שלקח עשרות שנים, לאמריקאי ממוצע יש כיום פחות אינטראקציות חברתיות מקריות ופחות חברים טובים. הוא מסתובב פחות ברחוב ושוקל יותר. הוא מכור לצפייה בסדרות ולקניות באינטרנט, וגם הבריאות הנפשית שלו ידעה ימים יפים יותר. הניו יורק טיימס דיווח כי שיעור האמריקאים שלוקחים באופן קבוע כדורים נגד דיכאון הוא בין 12% ל-18%. ברור שאמזון לא אשמה בכל תחלואי ארצות הברית, וגורמים נוספים כמו הרשתות החברתיות, נטפליקס, מגפת הקורונה והמעבר למודל עבודה היברידי האיצו את האמזוניפיקציה. אך היא החברה המובילה והיא נושאת באחריות הגדולה. למתכנני הערים, הרגולטורים וגם הצרכנים הפרטיים, יש עדיין זמן לחשוב איך הם רוצים שרחובות ישראל ייראו בעוד עשור או בעוד 15 שנה. אמזון יוצרת פיתויים שגם הצרכן הישראלי לא יוכל לעמוד בפניהם. לכן, כדי להימנע מגורל דומה לזה שפוקד כעת את ארצות הברית, יש לתכנן מנגנונים להצרת צעדיה ולבלימת התהליך ההרסני שהיא מובילה. המחיר הגבוה של המחיר הנמוך. מעט אמיר ברנע. הקריינית אביב הגר. מתוך מוסף הארץ מתאריך 17 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.